שלום לכולם. הזמן שלנו קצר, קצר מאוד, והאמת שככה רגע לפני שעלינו על הבמה, אז אמר לי אחד המשתתפים, לא נגלה מי הוא, שאחרי השיחה המכוננת אפילו הייתי אומרת של הרב דני לוי, כל מה שנותר לנו לעשות זה לעלות על הבמה ולהגיד חזק וברוך וישר כוח גדול ולרדת בחזרה. אבל בכל זאת אנחנו לא נעשה את זה, אלא אנחנו ננסה כן לתרום איזושהי תרומה, כלומר אתם תנסו לתרום ואני אנסה להנחות את התרומה הזאת. והאמת שאני, היות ועסקנו פה הרבה 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 בחינוך, ובאמת זכיתי, הגעתי טיפ טיפה באיחור, אבל בזכות היוטיוב אז הספקתי לעקוב ממש מהרגע הראשון, אז עסקנו פה המון 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 בחינוך. ולכן ברשותכם, ברשות החברים היקרים שכאן, ברשות חני והרב דני, אני רוצה לבקש שדווקא לא נתחיל מחינוך, נגיע לשם, גם בעזרת השם, אלא נדבר כאילו קצת עלינו, קצת עלינו. הרי בסופו של דבר גם כשאנחנו מדברים על עולם החינוך, וכמו שחני הציגה אותי, אני מגיעה ממש עמוק מעולם החינוך, גם משמשת כרבנית אולפנה וממש כמעט יומם ולילה, בעומק אתגרי וענייני הנוער והשאיפה לחנך לתורה וליראת שמיים את בנות ישראל. ואני גם משמשת כראש מדרשת נועם אביב שבמכללת תלפיות ועוסקת בהכשרת מורות, בהכשרת המחנכות, דור המחנכות הבא. ועולם החינוך מורכב ממחנכים. והמחנכים זה בשר ודם כמוני וכמו הרבה מהיושבים כאן וכמו אולי הרבה שגם רואים אותנו ביוטיוב. וכשאנחנו מדברים על היחס או על המתח שקיים בין עולם הרציונליות לעולם האמונה, או אולי אפילו הייתי מעיזה להגיד עולם החוויה והרגש, אני שואלת את עצמי רגע, איפה אנחנו? איפה אנחנו כמבוגרים? איפה אנחנו כמחנכים בתוך הסיפור הזה? אז בואו נתחיל מכאן ואז נתגלגל הלאה. זה... כדי שאני לא אסתבך, אתם תחליטו מי מתחיל.
ערב טוב, תודה רבה על ההזמנה החשובה. תראו, אני לא חושב שזה נכון ש30% מהדתל"שים זה בגלל שאלות פילוסופיות או תיאולוגיות. אני חושב שזה 100%, ואני אסביר מדוע. לא באופן מודע. אבל יש שאלה בסיסית, מהי הנורמה העליונה של הערכים שהחברה בנויה עליהם? מאחורי כל שיח, יהיה שיח זה רגשי, או חווייתי, או מיסטי, או לא יודע מה, מאחורי כל שיח מסתתרת איזושהי אידיאולוגיה סמויה, שלא תמיד יודעים לבטא אותה. עכשיו, בהקשר הזה אני רוצה להסביר, איך אני מנתח את דברי הרב קוק, ביחס לארבעת השלבים של תשובת הדור. אני חושב שהטקסט הזה מוכר, ומה שמאוד מעניין זה לראות שהיום עסוקים הרבה מאוד בשלב השני, השלישי והרביעי. השלב השני הכוונה חיבת הדת. השלב השלישי ידיעת הדת. השלב הרביעי קיום הדת. כל אלה הם השלבים. השלב שבו לא עוסקים זה כבוד הדת. למה אני מתכוון? אני מוכן מאוד להניח תפילין, כי הבחור הזה הוא ממש סימפטי, הוא שכנע אותי להניח תפילין. ואני מוכנה להדליק נרות שבת, זה מזכיר לי את סבתא שלי. ואני צרכן של פולקלור יהודי, ומדוע שלא אצרוך את הפולקלור של האומה שלי? הרי כל אומה יש לה פולקלור, מדוע? תרבות. אז אני גם צורך את הפולקלור ואת התרבות. השאלה היא, גם כאשר אני עושה את הקידוש, אחר כך מדליק את הטלוויזיה, ואז אני רואה, בעצם אני שואל את עצמי, איפה המקור של הערכים? האם בבית המדרש או בבית המשפט העליון? האם שמה יודעים יותר טוב? אולי באמת שמה יודעים יותר טוב מה באמת חשוב? אני כמובן לא אתנגד לאכילת מצות בפסח, אבל בסופו של דבר הנורמה העליונה של התרבות נמצאת שם. וייתכן שגם הבחור הדתי ששכנע אותי להניח תפילין גם הוא חושב ככה. ולכן מה שחשוב זה ליצור ראש אליטה שתהיה ראש פירמידה לכל המאמצים הנעשים. אי אפשר לבנות פירמידה רק משפיץ, אבל בסופו של דבר אם חסר השפיץ הזה הפסדנו בקרב. ולכן, זאת אחת הסיבות, אני לא באתי עכשיו למכור את מרקולתי, אבל אחת הסיבות שאני הקמתי את בית הספר הגבוה לחוכמת האמונה. היום אנחנו מדברים הרבה על לימודי אמונה, וללמוד אמונה הכוונה לדעת מה כתוב במהר"ל ובאורות, אבל הפסקנו לחשוב. וברגע שיש קבוצת עילית, אפילו של 5%, לא 30%, שהיא סוג של אליטה, אלטרנטיבה אינטלקטואלית לאליטה הקיימת, זה חודר ומשפיע אחר כך על כולם. ולכן אני טוען ש-100% מהדתל"שים מושפעים מן הבעיה התיאולוגית או האידיאולוגית או המחשבתית. זהו.
טוב, אני, גם לי קשה עם החלוקה הפשוטה הזאת של 30% ככה, 10% ככה, מסיבה אחרת. אני לא חושב שפגשתי אדם אחד שנהיה דתי או הפסיק להיות דתי מסיבה אחת. איכשהו תמיד מדובר פה על זהות מורכבת, לכן גם השאלה, זהות מורכבת שיש בה מרכיבים פילוסופיים, אני מסכים לחלוטין, מרכיבים רגשיים, כל מיני סוגים של מרכיבים. ולכן אני חושב שהדבר השלם זה להסתכל על, הייתי אומר, אופציות של הוויה, אופציות של קיום. כן, כי להיות דתי זה קודם כל איזה מערכת שלמה, רחבה, שיש בה כל מיני מרכיבים, ודאי שמרכיב פילוסופי, רק שצריך לזכור שהתורה היא לא רק תורת אמת, היא תורת חיים. וכשאדם יושב ושואל את עצמו, האם אני רוצה להיות דתי, זה יכול להיות בכל גיל וגיל, הוא שואל את עצמו בין היתר, איזה סוג של חיים יש לי? איך אני חי? ודאי שיש פה מרכיב פילוסופי, אני חושב, מסכים עם הדברים שיש מרכיב פילוסופי אצל כל אחד. ממש לא רק.
תחזרי לשאלה.
השאלה שלי הייתה לגבי... זה עובד?
על הדליקי.
השאלה שלי הייתה לגבי... אנחנו כמבוגרים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על היחס בין רציונליות ובניית התודעה, נקרא לזה שנייה ככה, לבין עולם החוויה והרגש. ונורא קל לנו לדבר על הילדים שלנו, על התלמידים שלנו, איך אנחנו מאזנים את זה במערכת החינוך. ואני אומרת, מערכת החינוך מורכבת ממחנכים. ואיך אישי היקר אומר, הוא בא ואומר באופן קבוע, הוא אומר, הוא לא מאמין בחינוך. הוא מאמין אך ורק בדוגמה אישית. אתה כאילו מה שאתה, זה מה שאתה מעביר לילדים. שוב, לא תמיד זה עובד. אבל בגדול, 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 זו האסטרטגיה. ואני אומרת, האם אנחנו בתוך עצמנו, שנייה בהתבוננות פנימה, בחשבון נפש שאנחנו עושים, האם אנחנו מאוזנים בצורה נכונה בין שני המרכיבים האלה?
טוב, אז עכשיו לקחתי את זה בחזרה בשביל להגיד. אני קודם כל חושב שמה שאמרתי הרגע, זה לא נוגע רק לנוער ודאי, אמרתי אפילו בכל גיל וגיל. אבל בשביל כן לדבר משהו על השינוי הדורי, נאמר ככה, אני חושב שאף פעם לא היה דור שברובו הגדול אינטלקטואלים, לא חושב שהיה דבר כזה. ואני ממש לא חושב שבדור הנוכחי, ונתחיל מנוער וחלה בזקנים שקיימים היום, המקום האינטלקטואלי או הרוחני או הפילוסופי, איך שלא לקרוא לזה, הוא נעדר. אני חושב שאכן יש הבדל דורי, הייתי אבל שם אותו במקום אחר לגמרי. זאת אומרת, בשעתו דיברו יותר על אידאלים כלליים. והיום באמת יש איזושהי נטייה לחבר את הדברים למקום של כל אדם ואדם. לפי איך שהוא רואה את עצמו חי. אני חוזר מה שאמרתי על תורת חיים. ואפשר לראות את זה כירידה, אפשר גם לראות את זה כעלייה ואיזון. זאת אומרת, אני יכול לומר עכשיו פה כפסיכולוג, שהמקום של אנשים שמבטלים את הפרטיות שלהם למען איזשהו אידאל כללי, עלול להיות הרסני, ולא פעם אנחנו נתקלים בתוצאות של ההרסנות הזאת. אם אנחנו נעים לכיוון, נעים בעין, כן, כמובן, לכיוון של איזשהו מקום יותר מאוזן, כן, אני חושב שזו עלייה ולא ירידה.
כל דמי אחיך זועקים אליך מן האדמה. רש"י היה מפורסם, אומר, מה זה כל דמי אחיך, כל דם אחיך. אומר רש"י שקין לא ידע איך הורגים. ולכן הוא דקר את הבל בהרבה מקומות ונזל לו הרבה מאוד דם. מורנו ורבינו הרב נרי הזצ"ל היה אומר, קין לא ידע מאיפה הנשמה יוצאת, אנחנו לא יודעים מאיפה הנשמה נכנסת. ואני ראשית מזדהה פה עם האמירה שאין מי שמחפש איזושהי תשובה של דם, כלומר דם במובן החיובי, דם חיים של נשמה, מאיפה הנשמה יוצאת, אני לא חושב שיש, אני חושב שאין תשובה אחת. אני חושב שאנחנו שונים, אני חושב שהזרמים שלנו שונים, ולכן איזשהו פתרון, מענה אחד, מאמר הדור, אני לא יודע אם הוא היה נכון בתקופתו, אבל אני לא מכיר ביכולת לדבר היום על הדור. יש כל מיני סוגים. הדבר הזה אומר למעשה שאנחנו נצטרך לא רק איזושהי דרך אחת לעצמנו, וגם לא חינוכית, אלא אנחנו נצטרך כל אחד ננסה לתרום את תרומתו, ידבר אל חלק מהאנשים, יגרום לחלק מהדמויות להתחבר אליו, ולחלק למישהו אחר, ולחלק למישהו אחר. זה קודם כל המפה שאני רוצה לשים לשולחן, ואני חושב שמבחינה זו היא קצת משחררת אותנו. במקום לחפש את התשובה, הדור, החינוכית, האישית וכדומה, תעשה מה ש... מי שאתה, מה שאתה, את הנתיב שלך, את הנשמה שלך ותביא. זה בקיצור נמרץ, זה הנקודה הראשונה שאני רוצה לומר, ולכן צריך לכל הכיוונים. הנקודה השנייה, אני רוצה להציע אופציה שלישית, כי דיברו פה כל הזמן על שתי אופציות, האופציות של תשובות רציונליות והאופציה של החוויה הרגשית. ניסיתי להסתכל, אני שומע, מטבע הדברים, מסתכל בראי, לא מצאתי את עצמי לא בנתיב הזה ולא בנתיב הזה. אני סובר שהיכולת הרציונלית לעסוק באמונה ובאלוקים וכדומה מוגבלת. מעצם מהותו, מעצם העובדה שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, לא נערוך אליו קדושתו, קדמון לכל דבר שנברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו, השכל קטן, קטן מאשר לתפוס את שאלות האמונה, ולכן מי שחושב שיהיו תשובות רציונליות לשאלות רציונליות על ריבונו של עולם, יקבל לדעתי חלק, אולי לחלק זה מתאים, אבל אני לא שם. צד שני, אני לא חושב שאמונתי בנויה על רגש, על חסידות, על דבקות וכדומה, למרות שאני מאוד מאוד נמצא שם. אני רוצה להציע בכלל נתיב שלישי, וזה הנתיב שלדעתי, והתנא דמסייע לי, זה התורה. בואו נבדוק את הדרך שבה התורה נכתבה. אני אומר את זה כמובן בקיצור נמרץ, יש סדר לתורה. התורה מציגה לנו קודם כל את עצמנו. ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. קודם כל, לעסוק בשאלה מה התורה אומרת על מי אנחנו, מה אנחנו, מה הווייתנו. התורה עוסקת בזוגיות שלנו, פרק ב', לא צריך ללכת רחוק, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, והמילים האלה והעיסוק הזה, גם אם בתוך עצמנו וגם כלפי הנוער, אם נעזוב רגע את אלוקים ונעזוב, כי נגיע אליו, אבל נתחיל קודם כל בשאלה מה אנחנו אומרים על עצמנו, מה אנחנו אומרים על הזוגיות שלנו. הלאה, התורה, אני כמובן מדלג, עוסקת במוסר שלנו, מבול. כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והרמב"ן מאוד הדגיש, התורה עוד לפני הגילוי של אלוקים. אז באתיקה, במוסר, בבשורה הזאת שיש לנו, וכן הלאה, התורה ממשיכה בעם ישראל ובארץ ישראל. זה הברית הראשונות, זה הברית הראשונה שנחתה עם אברהם אבינו. הרי אחד הפלאים שיש לכולנו היא, למה יש לנו אחוז די גבוה של דתל"שים, לא משנה מהו, ודי נמוך של שמאלנים. כלומר, מתוך ההתיישבויות, לנסות להבין את התופעה, לא בגלל ששמאלני זה רע, אני לא, אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא גם מצד שמאל, אלא מצד לנסות לנתח את כך, למה בענייני אמונה, אלה הדברים, ובענייני ארץ ישראל וכדומה, רוב ילדינו שצמחו בימין נשארו שם, לנסות למצוא את התופעה הזאת. ואז באה הברית עם האלוקים, ואז הגענו לעשרת הדיברות ולמצוות וכדומה. וזו הדרך שאני מציע ללכת בה, אבל שוב, לא שהיא הדרך האולטימטיבית, אמרתי מלכתחילה, זו הדרך שאני מכניס את הנשמה לתוכי, שאני מציע אותה לתלמידי, מי שנדבק בדרך הזאת נפלא, מי שלא נדבק ידבק בדרך אחרת.
בוא ניקח את זה צעד אחד קדימה, בסדר? הרבה זמן אין לנו, אבל אני אומרת, נו קריאת כיוון למערכת החינוך, בסדר? מעיזה אפילו להציב את היעד היומרני הזה, מערכת החינוך, וזה דובר... מערכת החינוך נע בעיניי קצת בכותביות לעולמות החוויה והרגש. בוא נגיד כבר, אני אגיד זה בקיצוניות, ואני מקווה שאני לא מסתבכת עם כל מיני אנשים מאוד 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 יקרים שעושים עבודה מאוד חשובה ואני עובדת איתם ומעריכה אותם מאוד, אבל בוא נגיד, במקום לארגן יום עיון לחנוכה, מוציאים את כל האולפנות לאירוע של צמה, בסדר? ושוב, כמו שהרב ככה, הרב שרלו דייק, אז יש מקום לזה ולזה, ואני בטח לא רוצה חלילה, חלילה, חלילה להגיד שום דבר שלילי על שום דבר מהדברים האלה, אבל זה ממש, ממש תהליך שאני, באופן אישי, כמי שנמצאת במערכת החינוך כבר די הרבה שנים, ממש רואה את המעבר הזה. ואני באה ומבקשת שני דברים. אחד זה קריאת כיוון למערכת החינוך באופן כללי. איך אתם מרגישים שנכון לדייק את הדברים? והרב שרלו, אתה ככה יצאת מין שביל ביניים כזה, אז אולי לך איתו עוד צעד אחד קדימה. זה יעזור לכולנו. והדבר השני, שזה דוקטור ברוך קהנה מאוד דייק לי בשיחה המקדימה שעשינו, וזה שפרצופיהם שונים. כלומר, יש לנו תלמידים בסגנונות שונים ועם צרכים שונים ובתהליכי התבגרות שונים וכל אחד במסע החיים שלו והצורך המסוים שלו באותו רגע נתון. ואיך אנחנו בתוך הקריאת כיוון הכללית הזאת מצליחים גם לתת מענה לכל אחד ואחד.
צבא מורכב מהרבה מאוד יחידות וכידוע. אבל השאלה מה ראש החץ? היום אנחנו יודעים, גם בעקבות האירועים האחרונים, שבלי חיל האוויר, צהל לא מנצח. ולכן אני כן חושב שבעיית הדור היא, כפי שהרב קוק אמר, בראש, ולא בגלל שאני דוגמטי של הרב קוק, אלא בגלל שאני חושב שבמקרה הזה הוא צדק, כרגיל. ולכן, ברור שצריך לתת כבוד לעולם הערכים הבסיסי. אני רוצה לספר לכם סיפור קצר. מעשה בתלמיד של מכון מאיר שהלך ללמוד באוניברסיטת בר אילן, יצא מזה שלם, ברוך השם. הוא היה מגיע אליי כל שבועיים לשיחה של חצי שעה למכון מאיר. והוא שאל אותי, תגיד, אתה יודע מה הם אמרו על בעל החותם מתבקש? אמרתי לו, נסוס. אז אתה יודע את זה. זאת אומרת, מה זה הנסוס? כן, בעל החותם מתבקש, הרב שטיינזל שם מסביר שהמילה נסי בעברית זומה למילה נסוס בלטינית שפירושה בעל החותם. אבל מה שהיה חשוב לו זה שהרב שממנו הוא מקבל יראת שמיים יודע על מה מדובר. וזה זה בבחינת כבוד הדת. זה לאו דווקא מענה לשאלה אינטלקטואלית, אבל זאת הידיעה שהפסגה האינטלקטואלית קיימת בצד, אני הייתי מועיז לומר, שלנו. נוסף על כך, אם אנחנו כבר מדברים על חינוך של נוער, נשאלת השאלה, אתה, הבן שלך שואל אותך שאלות באמונה, ואתה שואל את עצמך את השאלות האלה? האם, הרי זה כדי לענות על השאלה שלך. אם אתה לא שואל, או אתה קובר את השאלות האלה, אז הבן שלך יותר טוב ממך. אז אולי עדיף, במקום לנסות לענות על השאלות שלו, תדבר איתו על השאלות שלך. ואז תעשו חברותה, ביחד תנסו לברר את האמת. אולי אם היהדות היא לא נכונה, כדאי לדעת את זה כמה שיותר מוקדם. שרים זה טעים בסך הכל. ולכן, הייתי אומר ככה, אנחנו מדברים הרבה על חינוך. חינוך בנוי על שני יסודות, ואם מפנימים את שני היסודות האלה, כל עבודת החינוך נעשית. האחד, הקשבה, תקשיב למה שהשני אומר, ותיתן בו אמון, אל תפחד עליו, הוא ידע להסתדר. אם התורה היא תורת אמת, אז גם הוא ימצא בסוף את האמת הזאת. אבל נקודה שאני חושב שהיא מאוד מאוד חשובה, דיברו הרבה על אידיאלים שהיו פעם. היום היהדות מזולזלת מסיבה פשוטה, אין לה מטרה אוניברסלית. אני לא צריך את היהדות כדי לתקן את העולם, אני לא צריך את היהדות כדי לפתור את בעיית הרעב בעולם ואת בעיות האקלים. אתה לא רלוונטי. וכל זמן שאתה לא מברר מהי התוכנית הרלוונטית של היהדות לתיקון העולם, להצלחת העושר האנושי בכללו, אז אין לך סיכוי לנצח.
הדברים האחרונים של הרב שרקי מייתרים אותי. אני מסכים ב-100%, אני רק שומע סתירה למה שאמרת בהתחלה. זאת אומרת, בהתחלה דיברת על עיסוק בשאלות הגדולות של אמונה ושל ריבונו של עולם וכדומה, וסיימת בשפה שעליה דיברתי על הדרך השלישית, כן? כלומר, לא שפת השכל ולא שפת הרגש, אלא אני, הנתיב שאני מציע לחלק מאיתנו, לחלק מהאנשים יושבים פה, אני רוצה בעיקר את מי שאני רואה מן העיניים, אם אנחנו עוסקים כנס על דתלשים, זה מה שנקרא דתלשיות המאוחרת. אנחנו מדברים על דתלשיות של בני נוער. מאוד מאוד מרתק להכיר את תופעת דתלשיות בני 40. שם יש תופעה לא פחות משמעותית, עוצמתית, שיכול להיות שסוציולוגית הם נשארים, כי יש להם ילדים ושהם לא רוצים וכדומה, אבל הם לא איתנו. הם לא והם, לדעתי, הדתלשיות שלהם נובעת לא מהשאלות הפילוסופיות הגדולות על הקדוש ברוך הוא, לא משאלת החוויה הרגשית, שוב, אני לא רוצה לעשות הכללות, יש כאלה ויש כאלה ויש כאלה, אבל לפחות אלה שאני בא איתם במגע, שם הדתלשיות שלהם נובעת משאלת הרלוונטיות, בדיוק כמו שהרב אורי אמר, וזה לדעתי השאלה העיקרית שעומדת על הפרק. מה הבשורה, הרב אורי אמר, האוניברסלית, אני עוד מתחיל ביותר קטן, ואחר כך נגיע גם לאוניברסלית, מה הבשורה שיש לתורת ישראל לבשר היום בעולם על המוסר ועל הקיימות ועל האתיקה ועל האמונה ועל הדבקות ועל הזוגיות ועל כל המקומות האלה, במקום שבו נמצא מענה לשם, לדעתי זה ירומם תנועה גדולה מאוד של תיקון, של תשובה, של התקרבות, לחלק. כן, מה אני מציע למערכת החינוך בגלל זה? הנה התשובה. התשובה למערכת החינוך, אני מציע את לימודי, לצורך העניין, אני צריך המון זמן בשביל זה, אבל אני אגיד זה כמובן בחותרות. אני מציע ללכת לפי סדר התורה. אני מציע בשלב הראשון למערכת החינוך לעסוק בשאלה מה יש לתורת ישראל להגיד עלינו כבני אדם. מי אנחנו? מה אנחנו? מה כבני אדם? פרק א' של ספר בראשית. ואני מציע למערכת החינוך אחר כך מה טיב ההתקשרות שלנו, שלא טוב היות האדם לעבדו בכלל, עוד לא הגענו לא לארץ ישראל ולא לעם ישראל ולא למצוות ולא לאמונה ולא לקדוש ברוך הוא ולא לכדומה. ואני מציע למערכת החינוך בנושא השלישי במחשבת ישראל לעסוק במוסר, בכימל הארץ חמאס מפניהם. ואני מציע לעסוק אחר כך במגדל בבל ובמשמעותו האוניברסלית, הכללית, המגוונת וכדומה. שימי לב שכל הנושאים האלה, עוד לא הזכרתי את המילה הקדוש ברוך הוא, עוד לא הזכרתי את המילה המצוות. קודם כל, להיות שם, להיות... ואני מציע וכן הלאה וכן הלאה. זה מה שאני מציע.
שיש כאן ברור תודעתי אינטלקטואלי. זה מה שאני מבינה.
החלוקה הזאת של אינטלקטואליות ושל רגש היא לא נכונה. אני יכול לומר שכשאני רואה מהלך מדהים בשח אינטלקטואלי לחלוטין, אני נורא מתרגש. צריך את החלוקה הזאת קצת לפרק אותה. לפרק אותה, ואני חושב שכשאנחנו עושים מהלך ברורי אינטלקטואלי עלינו, על הרלוונטיות, על משמעותנו וכדומה, זה מאוד מרגש.
טוב, אני חשבתי שאני מסכים כמעט עם כל הדברים, אבל בסוף קיבל איזה סוויץ'. אני מסכים לגמרי לפי לאמירה צריך ללכת עם סדר התורה. אבל התורה, למיטב זיכרוני, פותחת בבראשית ברא. זאת אומרת, אני מסכים איתך גם שלא, שקשה מאוד לחשוב על הקדוש ברוך הוא כשלעצמו, כאילו מהותו וכן הלאה. אבל אנחנו יכולים לחשוב עלינו, זאת אומרת על המציאות. וכנראה שיש הבדל עצום לגבי חיים במציאות ש... שבתוכה יש דיאלוג מתמיד עם הבורא, לבין החיים במציאות שהיא נשלטת על ידי חוקי טבע אדישים, חסרי פשר ומשמעות. כנראה שזה חיים אחרים. וכשמגיעים לאדם, כן, בסוף פרק א', אז מה שיש לנו לומר עליו זה שהוא נברא בצלם אלוקים. זאת אומרת, זה לא אמירה כללית. ואותו דבר הלאה כשממשיכים הלאה לזוגיות. זאת אומרת, אני חושב שאם דיברתי קודם על כך שהתורה היא תורת חיים, אז היא מהווה אופציה מסוימת של חיים במציאות. אם חושב על משמעות של מילה אתאיזם, זו אופציה אחרת של חיים במציאות. והנקודה היא שאין ברירה, חייבים לברר את ההבדל בין האופציות האלה. עכשיו, אני רוצה לומר בהסכמה מוחלטת עם זה שחינוך בנוי על הקשבה. ואם צריך לצאת במסר למשרד החינוך, אז אפשר לתמצת אותו במילה הזאת. אני רוצה לתת משל, כן, ברשותכם. משל טיפה גס, אבל לצורך הדיון שהוא קולע. תחשבו, אדם נכנס לסוכנות רכב. הוא רוצה מכונית. זה מה שאני רוצה. רוצה מכונית שתהיה טובה, בטוחה, נוחה. אני, שנים רבות אני רוצה שהיא תשרת אותי. עכשיו מולי עומד מוכר שיש לו אינטרס. הוא רוצה למכור לי את אחת המכוניות בסוכנות שלו. עכשיו, זה, הוא צריך לפנות אליי. קודם כל צריך להבין מה אני רוצה. מה הצורך שלי? כן, יכול להיות שהוא יצא לי את המכונית, יביא לי מיליון מחקרים הכי טובים. תשמע, אין מכונית כזאת, רק מה זה מכונית ספורט. לא רוצה מכונית ספורט, אני רוצה מכונית משפחתית. כן, מוכר טוב, מסתכל על הקונה הספציפי שעכשיו הגיע, מנסה להבין מה הצרכים שלו, מה הוא רוצה. עכשיו, בתרגום לחינוך, נער, שנמצא, כל נער, בכל דור, בכל תרבות, יש לו משימה. הוא צריך לגבש לעצמו את זהותו. הוא צריך לעצב זהות. הוא צריך להסתכל על העולם ולשאול מהו העולם הזה שלתוכו נפלתי. כן? הוא חייב את זה. זה לא אינטלקטואלי במובן של, אני יודע מה, איזה הוכחות לוגיות למציאות הבורא. זה משהו ברמה אחרת. הוא שואל את עצמו, איך אני אחיה? ואז אני חייב להבין מה באמת השאלות שמציקות לו. מה הן באמת השאלות שמציקות לו. כן? ואז האמת היא שחלק, אם דיברת על מערכת החינוך, לפעמים אתה שומע דברים שאני, אם אני אתרגם אותם באמת לאותה סוכנות רכב, הם, אני אפילו לא מצחיקים. זאת אומרת, זה כאילו, תנסו דמיין שאתם מגיעים לסוכנות רכב, ואתה אומר, אני רוצה מכונית טובה, טוב, אגיד לך, מה השאלה? אתה קונה אצלנו. מה זאת אומרת, מה השאלה? אני רוצה, יש גם עוד סוכנות. תראה, אתה לא מתבייש? כן? אבא שלך הלך עם סוברו, סבא שלך נסע עם סוברו, כן? אפשר לדחות את הגרוטסק עוד קצת, כן? סבא שלך התענה כל החיים על הסוברו הטרנטה שלו, עכשיו אתה זורק את זה? בוא נאמר ככה, אני לא אקנה במשהו כזה. צריכים להסביר לי דבר אחד, שהרכב הזה שאני הולך לקנות, ישרת אותי באמונה, לפי הצרכים האמיתיים שלי. אם לא מקשיבים, לא יודעים. אני אומר את הדברים כמעט, הייתי אומר, הערת שוליים למה שהרב הרב שרקי, אז בסדר.
אז אני אקשה, בסדר? כרגיל. מה?
תודה.
אנחנו מקשיבים, בסדר? לקחתי. ואנחנו שומעים שנערה בכיתה י' או בנות בכיתה י', הן צריכות את החוויה וכמה שיותר חוויה. היום יום רביעי בערב, נכון, מחר יום חמישי, קבלת שבת, הפרשות חלה, עוד מופע התוועדות, עוד קבלת שבת, כאילו לפני שבת ולא רק ביום חמישי. בסדר? מספקים כמות אדירה. שוב, אני מגיעה מעולם האולפנות, עולם חינוך הבנות, כמות של חוויות שלא תתואר. בסדר? לכאורה הקשבנו לבנות, זה מה שהן רוצות, זה מה שהן מבקשות. שנה שעברה, ושוב אני ממש מקווה שאני לא מסתבכת, אבל שנה שעברה התלמידות שלי כל כך כעסו על זה שלא הוצאנו אותם לצמה. אין לכם מושג כמה הם כעסו עליי. איך יכול להיות, והרבנית, וצמה, וזה. אמרתי להם, גם הרב נריה נפטר ביד כיסלב, בסדר? ולרב נריה, נכון, לא צעקתם כל כך הרבה שלא עשינו איזה. אוקיי, כלומר, אני מדגישה את זה כי עולמות החוויה מאוד 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 מועצמים. ומנגד, זה לא הצעקה הראשונית של התלמידות, אבל אולי לטווח ארוך אנחנו כן צריכים לבנות, וזה אני בכוונה, ברוך, אני מפנה אליך, אחרי שהקשבנו להם, אולי אנחנו כן צריכים לבנות גם את הקומה האינטלקטואלית הזאת, ששוב, לפני כן, גם בשיחה של הרב דני וגם בדברים שהיו לפני כן, מאוד 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 הודגש עד כמה אנחנו, שוב, לא מדברת על דתל"שים, אבל אנחנו כן רואים שבשלב יותר מתקדם או בוגר של החיים שלהם, הקומה האינטלקטואלית הזאת היא חסרה. ודרך אגב, גם עולם המחנכים והמחנכות שלנו היום הם בוגרי החינוך הדתי, אוקיי? ואני שואלת, ואני שואלת בזהירות, האם יכול להיות שחסרה אצלם קצת הקומה האינטלקטואלית הזאת, כי כבר לפני 10 שנים ו-15 שנה ו-20 שנה דילגנו עליה. ושוב, אני שואלת מאוד בזהירות ומתוך המון 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 הערכה, אבל בכל זאת אשמח. המיקרופון.
חשבתי שאתה... אני חושב שצריך להקשיב, אני חושב שאמרתי מההתחלה, אדם בונה זהות, זהות היא לא רק דבר אינטלקטואלי, היא לא רק דבר חווייתי. אדם שואל את עצמו איך הוא יחיה, אני צריך לתת לו איזושהי דרך שהוא ירגיש שזו הדרך החיים הנכונה. זה שעכשיו הוא היה באיזה ערב מרומם נפש, זה עדיין לא אומר שכך הוא רוצה לחיות. כן, השאלה שצריך לשבת ולברר ולשמוע את התהיות, ויש כאן תהיות מאוד קשות, לא נתקלתי בנער שאין לו את זה. כן, עכשיו הוזכר פה השאלה לגבי הבורא. סליחה? טוב, הוזכר פה לגבי הבורא. עכשיו תראו משהו, אני תוהה כמה באמת אם מישהו יתנו לו הוכחה לוגית לזה שבורא עולם אכן נמצא, זה מה שישנה לו. דרך אגב, גם את מדברת על דורות קודמים, דיברתי אחרונה עם חבר טוב, שהוא איש חינוך וכו', והוא אמר לי, אתה יודע, כשאני הייתי נער, אז אני זוכר את המורה נכנס אלינו לכיתה ונותן הוכחות, מה זה א', ב', ג', ד', מה שרצינו להוכיח, יש אלוקים. אז אמרתי לו, ואני מבין שכיאה להוכחה אינטלקטואלית, אתם ישבתם ובדקתם כל פרט וניסיתם לבדוק את הזה, אומר, לא, לא, זה היה יותר כמו לראות קרב וגרוף, הטובים ניצחו. זאת אומרת, אז גם כשמשהו נראה אינטלקטואלי, לא תמיד זה ככה. מה שחשוב, אני חוזר כן לחזור דווקא לרב קוק. הרב קוק מדבר באורות, איסורים ומרקים. הוא מדבר על זה שלהרבה אנשים, בגלל אי-לימוד, ואני בטוח שהוא לא מדבר על לימוד במובן אינטלקטואלי המנותק, שלכאורה זה יכול להישמע. הדמות האל נתפסת אצלם, אני מצטט מזיכרון, אז זה בטח לא מדויק, הוא אומר, איזה מין מציאות בדויה, מדולדלת, קצופה, שמדכאת את המאמין בה, מעקרת את רוחו, מין בריון קוסמי כזה, שמחכה לי בסיבוב עם דודים של שמן רותח. ואז הוא אומר, הוא מדבר אנשים, הוא אומר, הדבר הזה, גם אם אדם יאמר מהבוקר עד הערב, זה מאמין באל אחד, לא, הוא אומר, זו מילה ריקה, הנשמה שלו לא מכירה אותה. ואז הוא אומר, וכל הדין רוח מוכרח להשיח ממנה את דעתו. עכשיו, מה המשמעות של הדברים? זה מילים כל כך חשובות של דעתי, כל הדיונים הדתל"שים, אני לא מבין איך הן נעדרות, המילים האלה. משום שהוא לא מדבר על יש אלוהים, אין אלוהים, או שאלות כאלה. הוא מדבר על מה המשמעות של חיים, כן? בשיח המתמיד הזה עם הבורא. האם הבורא עומד מולי ומסתכל עליי באיזה, כמו איזה רסר בצבא שחסר לך שאתה זז הצידה, כן? או שזה משהו מסוג אחר. עכשיו, השאלות האלה הן שאלות חיים, הן לא שאלות אינטלקטואליות, זה לא מתמטיקה פה. זה שאלות חיים. עכשיו, אני טוען שהשאלות האלה חייבים לעסוק בהן. חייבים לעסוק בהן בצורה הכי עמוקה בעולם. טוב, אפשר להמשיך, אני רוצה לפנות לרבותיי.
הפסוק הראשון בתורה לא בא ללמד אותנו שיש אלוהים. הוא בא להסביר לנו מדוע הוא ברא, מה הוא רוצה. ואם אני מסתכל היטב במבנה של התורה בכללה, אפשר להגיד במשפט אחד, אלוהים ברא את העולם כדי לברוא את האדם, כדי שתיוולדנה אומות. מבין האומות הוא בחר באחת מהן, כדי להוציא אותה ממצרים ולתת לה את התורה ולהכניס אותה לארץ ישראל, ושהם יבנו את בית המקדש, ושם יוכלו לדבר ביחד. זאת אומרת, בסופו של דבר, התורה מדברת על מגמה של בקשת דיאלוג, ומי שמבקש את הדיאלוג הזה זה אלוהים. ואני חושב שזאת נקודה מאוד משמעותית, כשאני מדבר על בירור השאלות האינטלקטואליות, אנחנו לא בסקולסטיקה של ימי הביניים, שבה אתה צריך להוכיח, יש אלוהים, אין לאלוהים, יש לו גוף, אין לו גוף. השאלות האלה באמת כנראה לא כל כך מעניינות, וגם הפילוסופיה התייאשה מהם. אבל ההימצאות בגובה של השאלות האלה, זה בהחלט דברים משמעותיים ביותר, כי הם נותנים מענה לשאלה מה המשמעות של החיים. והמשמעות של החיים, אני חושב שזה מה שהתורה מלמדת, זה לא במנותק מן האלוהות מלכתחילה. אנחנו לא קנטיאנים שמדברים על המוסר בתור צו קטגורי של התבונה. אלא יש פה משהו באמת זרימה של חיים. זרימה של חיים, אפשר לקרוא לזה אינטלקטואלי, אם רוצים. במובן הזה, שזה נמצא בגובה של הנשמה, שזה לא מזלזל. והייתי אומר יותר מזה. פעם אחת מישהו בקהילה שלי, ברקע חרדי, בא אליי, הוא אומר לי, תשמע, הבן שלי, בן ה-14, יש לו שאלות באמונה. חשבתי, אולי, מה דעתך, שנשלח אותו לסמינריון ששם נותנים תשובות. וסמינריון של 3 ימים, הוא קבל תשובות לכל השאלות. אמרתי, השתגעת? הבן שלך רוצה שאלות. אם תיתן לו תשובות, לא יהיו לו שאלות. כלומר, הערכה, הכבוד שיש לתת לעובדה שאדם שואל שאלה, וזהו מממש את זהותו האנושית, האדם הוא מי שמסוגל לשאול את עצמו שאלה על עצמו. אז אני חושב שהדבר הזה הוא כבר פתח גדול, כי הדתל"ש מרגיש לרוב שהשאלה שלו היא רק איזושהי תרדה, שהמחנכים צריכים לדעת לפתור רק כדי לסלק ממנו את העובדה שאת האפשרות שיהיה חילוני. וזה לא רציני. כן? הרי השאלות שהדתל"ש שואל את עצמו, אף אחד מאיתנו גם כן לא יכול להגיד שהוא לא שואל את עצמו. כולנו שואלים את השאלות האלה. כולנו דתל"שים. עכשיו, אלא שלמדנו, אני מקווה, למדנו לדעת להעריך את השאלה בתור מפגש אמיתי עם מי שברא את העולם.
אז אני אשאל עוד שאלה. אם שאלות זה טוב, אז נשאל עוד שאלה שהיא שאלה קצת יותר אולי ממוקדת, בסדר? וככה כל אחד ייקח את זה למקום שלו. אחד האתגרים הכי גדולים היום בעיניי, ושוב אני חוזרת למערכת החינוך, למרות שאני מאוד 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 התחברתי לסוגיית הדתלוש המאוחר, אתמול היה לי סיפור כזה, אחר כך אני אולי אבקש איזה עצה, תלמידה שהאימא הודיעה שהיא זהו, מפסיקה להאמין והיא כבר לא דתייה וכל זה. רק תחשבו על חוויה של נערה צעירה שצריכה להתמודד עם כזאת סגה. אבל שאלת המחויבות להלכה היא שאלה מאוד 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 מאתגרת היום, כי יש חלקים שלמים באמונה שהם לא לגמרי רציונליים. קצת התווכחנו פה על הדוגמאות, אני נתתי דוגמה של כשרות, והאמת שלא המצאתי אותה, אז סיפרה לי איזושהי חברה שהייתה בשליחות, והייתה צריכה להסביר לאיזושהי פירואנית שעבדה אצלה במטבח או משהו בסגנון הזה, את הסיפור של ההפרדה בין בשר לחלב. והיא אמרה שמהמבט של הפירואנית הזאת שהייתה אמורה לתפעל את זה, כאילו מבחינתה היא לא הבינה, זה כמו להפריד בין תפוח אדמה לתפוח עץ, היא כאילו לא הבינה מה עובר על היהודים האלה. עכשיו יש דברים ששוב אנחנו כאילו רגילים אליהם, וזה כבר הפך להיות סוג של obvious, כאילו חלק כזה שוטף מהחיים שלנו, אבל בוא נגיד היום זה כבר לא מובן מאליו, והרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד נושאים הלכתיים בחינוך הם כאילו נופלים, כי הם לא עומדים בקנה מידה רציונלי. נתתי עוד דוגמה של ציצית, למשל, שזה אולי דוגמה ששייכת לעולם הבנים. אני מניחה שקשה להסביר את המהות של הציצית בכלים רציונליים, אלא אם כן אתם יכולים לעשות את זה. ודאי וודאי שזה מגיע לסוגיות הרבה 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 יותר רגישות, כמו נושאים של צניעות ובינו לבינה, ותלמידים שואלים, ולא רק תלמידים, באים ואומרים, למה אנחנו צריכים שמישהו יציב לנו את הגבולות? אולי אנחנו יכולים להציב בעצמנו, כלומר, אם אנחנו עובדים על הרציונליות, ועל כן, המקום של האדם החושב והאינטלקטואל, ששולט על חיה וכו' וכו' וכו', למה חייבים להיות מחויבים? קיצור, המון 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 שאלות ששוב, איך אנחנו בעצם מכניסים את כל הסיפור הזה לתוך המתח הזה הקיים? מקווה שהצלחתי להסביר.
תן לתלמיד לענות על השאלה. למה אני צריך לענות על השאלות שלך? תסביר לי, מדוע אתה מפריד בין בשר לחלב? אני רוצה לשמוע אותך, תלמידי היקר, שהיה קשה לי ללמוד לרדת עליך. בסדר, בסדר. אבל אז אפשר לקיים על זה דיון? אז אולי באמת נפסיק להפריד בין בשר לחלב. אולי, לא יודע.
זה מילא, אבל הרב, בוא נפסיק לשמור נגיעה.
אולי, צריך לברר. את יודעת, קרה לי סיפור לפני 40 שנה, שמעתי את הסיפור הזה, על איזה ישיבה תיכונית, אז עוד לא היה אינטרנט. מצאו שם שני בחורים שהסתכלו, שצרכו חוברות פורנוגרפיות. אז הרמים אמרו, טוב, אנחנו נזרוק אותם מהישיבה. אמר להם השרת, זה המרוקאי עם הברט, אמר להם, לפני שאתם עושים את זה, תנו לי רגע לדבר איתם. ואז הוא שאל אותם, שאלה שאף אחד לא שאל אותם, למה אתם קוראים את זה? זו שאלה שאף אחד לא שאל אותם. אז הם אמרו, כי זה כיף. ואז הוא שאל אותם שאלה נוספת, אז תסבירו לי, למה זה כיף? אז הם הסבירו לו. אולי אתם תסבירו עוד קצת, ואז הם יסבירו למה זה רע. זאת אומרת, אתה צריך לעמוד מול השאלות, בכל הכבוד הניתן לשאלה, ואם אין לך תשובה, אז אולי גם אתה תדטלש. כלומר, זה לא צריך לפחד משום דבר. כלומר, אחת הבעיות הקשות זה שהיום הדתיות נתפסת כהפך החירות. בעוד שאלוהים הוא זה שדורש ממני להיות בן חורין. זאת אומרת, יש פה איזשהו שבר במסר שהתורה בעצמה מלמדת. כן? כי הרי חז"ל אמרו כבר במסכת אבות, אין לך עוסק בתורה אלא בן חורין. ולכן אתה צריך קודם כל להיות, אני מבין שאתה רוצה להגיד שזה הפוך, אבל זה לא נכון. כי אם אני אומר למישהו, אם אתה תעשה כך וכך, תקבל סוכריות, אני אומר את זה למישהו שאוהב סוכריות. אם אני אומר, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה, סימן שהתורה ניתנה לאנשים שאוהבים חירות. ברור, שאם לא כן, לא היינו נותנים את זה. זאת אומרת, אני חושב שלכן השיתוף של החניך בעולם השאלות שלך, זה מה שיכול לתת מענה. ואולי ייתן לך למענה לעצמך גם כן.
אבל פרשת שבוע, ציצית. אני אמשיך את הקו של הרב אורי. בוא נלמד ביחד. בוא נתחיל. נתחיל קודם כל בכלל בשאלה, אם אתה חושב שהמצוות של הקדוש ברוך הוא צריכות להיות רק אלה שמתאימות לרציונל שלנו, או שיש גם מקומות שהוא מוציא אותנו מהבועה שלנו ולוקח אותנו לקראת מעלה. כן או לא? האם עכשיו, זה דיון אינטלקטואלי, אבל זה כמו שנאמר פה, זה לא דיון על אם יש אלוהים, אנחנו לא שם, לא בגלל שאנחנו כבר יודעים, וזה בגלל שלא אלה השאלות, אלה השאלות בדיוק כמו שהצבת אותן. עכשיו, תפקידי כזה, אוקיי, עכשיו אני רוצה לפנות את תשומת לבך לעובדה שציצית היא בעצם, אני אומר את זה בקיצור, הנה יש לכם מה להגיד בליל שבת, בשולחן שבת, ציצית היא, יש לה מאפיינים מאוד מקבילים לבגד כהונה. נכון? לזיכרון, פתיל תכלת, שעטנז, ולא יודע אם שמתם לב איך כתוב ציצית בתורה. בתורה, שלוש פעמים כתוב צדיק י' צדיק תף. נכון? כלומר, פתאום פתחתי לו, אחרי שהתחלנו לדבר, פתחתי לו את העיניים, מה שאמרתי עכשיו זה מאוד אינטלקטואלי, ומאוד חווייתי, בד בבד, וזה פותח, אני צריך ללמד תורה גדולה. וזה השיח שאני מאמין, שהוא השיח שיענה על, על השאלות שאת מבקשת לומר. עכשיו, אם היינו יכולים לדבר, כמובן שבסופו של דבר הפיל שבחדר הוא הצניעות והשמירת נגיעה, אין לנו אומץ לדבר ככה גם על הצניעות ועל שמירת נגיעה עם בנות צעירות או עם בנים צעירים וכדומה, בגלל זה אנחנו תמיד ניפול. אבל אם אנחנו כן נסכים לדבר בכלל על, קודם כל על מיניות, על גופניות, על זה, על מקומם, על חיוביה וכדומה, ועכשיו בואו נשאל את עצמנו, לאן זה יהיה אינטלקטואלי, זה יהיה חווייתי, זה יהיה פותח עיניים, ואולי זה ייגע. אני מדגיש עוד פעם, אני לא יודע מאיפה הנשמה נכנסת. אבל הטענה כאילו, לכן אני מאוד מזדהה עם הדברים של הרב אורי. קודם כל, אנחנו חברותא. אנחנו חברותא. אני לא בעל תשובה ואת לא בעל שאלה. אלא אנחנו חברותא. כן? וכמובן, אם יש לי גם את העוז ואת האומץ לפעמים, גם בזהירות, לחשוף את השאלה שלי, את השאלות שלי, לא תמיד, כי לא, הן שאלות אחרות, הן גם, אתה לא יכול לעשות, מקודם היה דיון, האם דטלש יכול, כל דטלש רוצה שהילד שלו יהיה דטלש, כן? הוא לא רוצה שהוא יהיה, זה, הוא רוצה, אבל אתה צריך גם להיזהר, שאנחנו ננסה להקפיץ את התלמידים שלנו, לקיצורי דרך, צריכים ללכת, כמו שאנחנו, זגזגנו, גם הם צריכים, אתה לא יכול להעביר את זה, צריך גם להיזהר, אבל אם חלק מהדברים, אתה באמת דן בשאלה, ואז בסופו של דבר אני חוזר לציצית, חזרנו לציצית, וכתוצאה מהמפגש שלנו, אנחנו לובשים בגדי כהונה במדינה, ממלכת כהנים וכדומה, זו שפה שיכולה לגעת, שיכולה לעורר, ואם לא, אז צריך לחפש דרך אחרת, או רב אחר, כי אני לא מכיר דרך אחרת.
טוב, אני אומר משהו רק למחיש את הדברים האלה. אני יצא לי פעם להנחות קבוצה דיאלוג של דתיים חילונים, והדתיים דיברו כמה שקשה להם וזה מעיק וכל מיני דברים כאלה, ואיזה שזה אישה דיברה על הנושא של כיסוי ראש וכמה זה, קיצור, כמה זה מעיק והיא חייבת ודי ונמאס וכו'. ואחד הדתיים אמר שהוא סנה ללכת עם כיפה, אבל אז הוא, בשביל שלא יזהו אותו מיד כדתי, וכן הלאה, הוא שם כובע קסקט כזה. וזה עכשיו נותן לו תחושה של חירות. ואז עצרתי את הקבוצה, אמרתי, אני מבקש להסתכל על הכובעים שהם הולכים עם אותו כובע. רק שבשבילה זה סמל של שיעבוד, בשבילו זה סמל, זה סמל של חירות. זאת אומרת, אותו כובע בדיוק. זאת אומרת, השאלה היא לא כל כך על הדבר עצמו, ואני לא חושב שמישהו הפסיק להיות דתי בגלל דיני כשרות. אני חושב שהשאלה היא מה המטען הסימבולי שהדבר הזה לוקח איתו. אנחנו מוכנים, כל אדם מוכן, לא צריך להיות בעולם דתי דווקא, לקחת כל מיני דברים שנראים מוזרים, אם הוא מזדהה, נגיד, עם השתייכות למשהו, כן? תחשבו שאדם רוצה להיות עורך דין, כשהוא מופיע בבית משפט, יש לו כל מיני בגדים שלי נראים מגוחכים, אני בתור צבר, אז השחור, שחור הזה, והקיצור, נראה לי מזעזע. אבל הוא גאה מאוד, הוא למד, הוא עורך דין, הנה, עומד בית משפט. הבגדים האלה לי נראים אידיוטים, סליחה. כן, וצברים אוהבים לשלום פריות כידוע, אז אני ככה. כן, אפשר לתת מיליון דוגמאות. כן, צנחן מאוד מתגאה ללכת עם הכיפה, אתם רואים, יופי. עם הכובע, עם הכומתה האדומה. למה? למה אדום ולא, לא יודע מה, מנוקד? כי זה מסמל משהו טוב. אז השאלה האמיתית היא כרגע, אני לא, לא חושב אני מסכים ודאי לקטע שצריך ללמוד וללמוד ביחד וללמוד, אבל אני חושב שהפרטים הם פרטים של כלל. ואם אתה מזדהה עם השייכות למשהו, שבמקרה הזה קוראים לו תורה או חיי תורה, ואם הדבר הזה ממלא אותך גאווה, ואם אתה מרגיש שאתה שייך פה לאיזשהו סוג של יחידת עילית, אז אתה תשמח לעשות את זה. ואם אתה מרגיש שאתה עומד פה באיזה, שהערך הסימבולי, עוד פעם, של הלבוש או של הכשרות, או לא משנה של מה, הוא שייך לאיזושהי קבוצה נלעגת ומוזרה, אז אתה, גם אם יקל לך את כל ההקלות שבעולם, כן? עכשיו, העניין של הנגיעה שמדברים עליו, דווקא זה נושא שמצד אחד קל מאוד להסביר את הרציונל שלו, מאוד מאוד קל, ומצד שני זה נושא שמאוד מאוד קשה לשמור עליו. זה צירוף, אין מה לעשות, כן? צריך לזכור, ברוב התרבויות בעולם, עד התרבות המערבית, אנשים בגיל העשרה היו נשואים. לא, לא, כל התרבויות בעולם, לא דווקא תרבות יהודית דתית, כן? היו נשואים בגיל הזה. אז מה אנחנו עושים? התרבות שלנו, מכל מיני סיבות מורכבות, כלכליות בחלקן. א', גיל ההתבגרות מתחיל הרבה, הרבה, הרבה יותר מוקדם. כן, במחקרים, מהלך המאה ה-20, כל עשור זה הלך חודש אחורה. כן? זה מדהים. ומצד שני, זה באמת נגמר הרבה יותר מאוחר. שוב פעם, מכל מיני סיבות, כן? אתה רוצה לגמור תואר ראשון עד שתרגיש שאתה יכול להתחיל לפרנס. לא יודע מה, תואר שני, יש לי וכו'. אז נוצר באמת פער אדיר, שהוא קשה מאוד. לא קשה, דווקא זה אחד הדברים שברמת ההסבר והשיח הם קלים. מה? עוד פעם? ברמת ההסבר והשיח הם לא דברים קשים, אפשר להסביר אותם, אבל אין מה לעשות, אלא באמת צריכה להיות פה המון סובלנות, והמון הכלה, והמון הבנה למה שקורה בפועל, ועם איזושהי, שוב, זה לא אומר שהאמת מפסיקה להיות אמת, אבל מבחינתך, אתה אומר את האמת שלך, תמיד. אבל אתה גם צריך להכיר במציאות ולהכיר בקושי, וזה חלק בלתי נפרד מההתמודדות עם הדברים האלה.
אולי נשאל שאלה לסיום, נכון? הזמן שלנו כבר כמעט נגמר. גם השאלה הזאת לא התכוננו מראש, לא נורא. בכל זאת זה מעניין אותי. נאמרו כאן המון 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 דברים. מרגישה שאני צריכה לראות את היוטיוב כדי לסכם לעצמי ככה את הדברים שנאמרו. כל דבר גם לוקח למקום ככה קצת אחר. אבל בכל זאת, כקריאת כיוון, הפעם לא למערכת החינוך, אלא לעצמנו. כבני אדם, כאנשים שמשתדלים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ולהתקדם ולבנות את עולמנו הפנימי והרוחני, ולתרום לעולם וכו' וכו' וכו'. מה הם העוגנים שאנחנו יכולים ליצור לעצמנו? בוא נגיד בין גילאי, מהרגע שסיימנו י' ב'. בסדר? כדי שלא נגיע למצב של אותה תלמידה שבגיל 40 אמא שלה וכו' וכו' וכו'. מהם העוגנים שאנחנו בעצם כחברה רוצים לחנך אליה? שהצעירים שלנו וגם המבוגרים שלנו בעצם יצקו לעצמם כדי להמשיך ולהיות עם אותו אור בעיניים, עם אותה אש רוחנית, אותו רצון לקרבת אלוקים, גם בעזרת השם לאורך חייהם הבוגרים.
אין לי מושג. שאלה באמת מאוד משמעותית. אין לי מושג קודם כל אם זה אפשרי. כי חלק, אם דיברנו על גיל ההתבגרות וכדומה, אז יש גם גיל הבלבטיות. כן? והאם אנחנו, אולי דווקא העובדה שנכנסנו לחיי ריטואל, שהעוגן הזה הוא בתרגילנו בתורתך, ולא הסערות ש... מצד שני, אני מרגיש שאני עוד בגיל ההתבגרות, זאת אומרת, אני לא רוצה לאבד את זה. אני מציע עוגן אחד, אבל הוא שם קוד, הוא לא זה. העוגן המרכזי הוא להפוך שספר האמון, החיים האמוניים המרכזיים שלנו, לא יהיה לא ספר בראשית ולא ספר שמות ולא הרמב״ם ולא זה, אלא שיר השירים. כלומר, שאנחנו נדבר בשפת שיר השירים, שאנחנו נקרא למין הגעגועים והתשוקה ששיר השירים מעורר, דרך הנמשלים של שיר השירים, אבל גם זה יכול להיות ריטואלי, צריך להיזהר, כן? כלומר, פעם ראשונה זה, פעם שנייה זה, פעם שלישית, אתה כבר, זה כמו לשם ייחוד, כן? אתה אומר, היום צריך להגיד לשם ייחוד על לשם ייחוד. אז מה שאני רוצה לומר, זה לא על החולצות של הישיבה שלי, הסלוגן, אחד הסלוגנים, זה היה כתוב, מסגרת לא מבטיחה, אבל היא מאפשרת. אז אני רוצה לומר אותו דבר על שיר השירים. שיר השירים כיסוד העוגן, הוא לא מבטיח שום דבר. הוא יכול להפך להיות צבאי דינים בריסקאים יבשים כמו נחל צין בנגב, בקיץ. אבל הוא מאפשר מרחב שהשפה האמונית תהיה שפת תשוקה, שפת רצון, שפת חיפוש, שפת בריחה. פשטתי את קוטנתי, חחל בשינה וכדומה. כלומר, דרמה שלמה שיכולה להיות, זה העוגן שאני הייתי מציע ללוות את החיים האמוניים שלנו.
אם כבר מדברים על עוגן, אם יש לך לאן לשאוף, אז אתה לא שואל את עצמך על הדרך. אתה שואל את עצמך, מתי אני אגיע למטרה? אז אם אנחנו חוזרים לרלוונטיות של היהדות לעולם, אז אולי באמת צריך שהעוגן יהיה, שהאדם שנכנס לחיים הזרבורגניים, הדתיים שלנו, יבין שיש לו משימה. כלומר, זה שאתה נהיית מהנדס, או שאתה נהיית חבר מועצה, זה לא בשביל שתביא מזכורת שפנה הביתה, אלא בגלל שיש לך משימה. אתה תופס את נקודות ההשפעה העיקריות, עמדות ההשפעה בחברה. ואז מתוך כך, אתה מבין שאתה נתון במהלך היסטורי כולל, שבו אתה ממלא תפקיד כחייל. וזה בכלל לא משנה אם אתה רם בישיבה, או אם אתה בעל מקולת, יש לך מה לתת. אולי לזה צריך להתחנך.
שמענו את השיח דתל"שים שהיה קודם, אחד מהם פנה קהל פה ואמר, יש לי תביעה מאוד חזקה מכם. זאת אומרת, אני חושב שבלעדיכם לא היה עם ישראל. אם היו רק אנשים כמוני, זה לא היה עובד. אני הייתי מחבר את זה לדברים שהרב שרקי אמר קודם, זה לא רק עניין של עם ישראל. אני חושב, אפילו עוד לפני שנכנסים לכל הנושאים המורכבים של מה של היהדות לומר, על אקולוגיה וכן הלאה, הרי כל הדברים האלה הם תוצרים של משהו. הם כולם נובעים מאיזושהי עמדת יסוד. והחיים של אמונה הם חיים שנובעים מאיזושהי עמדת יסוד, מאיזשהו דיאלוג עם הבורא. אפשר לומר דיאלוג של תשוקה, שיר השירים, אפשר לקרוא לזה בעוד כל מיני צורות. אבל יש הבדל בין חיי אמונה לבין חיים אחרים. אני חושב שמי שמפנים את זה, מי שמפנים את התובנה הזאת, אפשר לדבר פה על העוגן. אני רוצה להתחבר גם למה שנאמר על הדתלוש המאוחר, כי זה, מה שהרב יובל אמר, זה יותר ממה שנאמר, האמא של התלמידה שלך אמרה, יש הרבה אנשים שלא באים פתאום בהצהרה, בגיל 50, אני מפסיק להיות דתי, הם ממשיכים להיות, חבר שלי קורא לזה, מגולחים מתחת הזקן. זאת אומרת, אתה מקיים מצוות, כאילו, אתה, ודרך אגב, מי שמתפעל מהעולם החרדי ומההצלחה המזהירה שלו, אני חייב לומר מתוך היכרות, אני לא מתפעל, לא מתפעל, יש המון אנשים שם שלא חיים חיי אמונה, פשוט. הם פשוט, כמעט הייתי אומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. כן? יש המון. אצלם ואצלנו. השאלה האמיתית היא, וזה הדבר שאני הייתי חושב שעליו כן היה צריך לעבוד כבר בגיל ההתבגרות וקדימה, באמת מה המשמעות של חיי אמונה? ומה המשמעות של חיים שהם לא חיי אמונה? ואיך אתה בונה את החיים שלך בתוך המערכת הזאת? אני חושב שהפנמת התובנות האלה היא העוגן, לא חושב שיש אחר.
תודה. תם זמננו, נכון? אז מילות סיכום חני תגיד. אני רק אומרת שתודה, למדתי המון. אני הולכת לשמוע את היוטיוב בשביל לסכם לעצמי את הדברים. תודה על הזכות.